בוקר טוב, זמן טוב, ברוך השם, זוכים להתחדש בלימוד שלנו. מתחילת שנה בעצם אנחנו ראינו שתי גישות איך להתייחס לעבודה, לפרנסה, למלאכה. ראינו את גישת האילוץ וראינו את גישת המצווה, הערך, הייעוד. וכמובן שהדברים תלויים בנו, איך אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים. ואני רוצה להראות כאן היום שהבחירה באפשרות הייעוד והערך, אני רוצה להראות שהבחירה במסלול הערך והייעוד, יש לה השלכות קריטיות לחיים שלנו, שהן לא סתם אקסטרה. וההשלכות האלה נקראות לשמוח בעבודה שלך. לחוות חוויה של עושר, של סיפוק, של שמחה, זה לא רק עניין אנושי כללי, אלא זה ערך תורני. זה בעצם מה שחז"ל אומרים, אהוב את המלאכה. כמו שהמאירי כותב, אתה כבר עובד. והנה אמר חכם הזה, אהוב את המלאכה, לא אסוק במלאכה. זה לא העיקר שתרוויח, שתתפרנס. זה נכון. אלא להגיד שאין טוב לאדם שיעשה מלאכה על צד ההכרח והאונס. אני חייב, אני מוכרח. מתדאג עליה ובעל כורחו, אבל שיואב אותה, ואז יעשנה בשמחה ובטוב לבב. וככה הנציב מוולוז'ין מגדיר את דברי חז"ל, נותן להם פרשנות חדשה. גדול הנהנה מהגיעו מירא שמיים. מה ההסבר הרגיל שאנחנו הסברנו בשיעורים שהיו? ההסבר אומר, עצם זה שאתה מרוויח, יש לך עצמאות כלכלית ואתה לא תלוי באחרים, אתה גדול מאדם שהוא נשען על אנשים אחרים, למרות שהוא לומד תורה כל היום. אבל הנציב גם כאן מדייק דיוק חשוב מאוד. כשם שלא נאמר עסוק במלאכה, אלא אהוב את המלאכה, ככה לא נאמר גדול האוכל מהגיעו, אלא כתוב גדול הנהנה מהגיעו. זאת אומרת, ככה הוא כותב את הדברים שהבאתי לכם בדבריו, שאין הפירוש שמתפרנס מהגיעו, אלא שהוא נהנה ממה שיגיע. כלומר, עובד בהנאה. וזו המשמעות של יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, זו הדרכה תורנית, רוחנית, לשמוח בעבודה שבה אתה עובד. ואדם יכול לשמוח בעבודה שבה הוא עובד, רק אם הוא רואה בה באמת ברכה, ייעוד, מימוש, שליחות, שזה אמרנו, זה העיקר, ולא דבר שהוא כורח והכרח המציאות. ולמה זה מוביל אותו? אז הבאתי לכם הרבה מקורות על העניין הזה, שכאשר האדם עובד מתוך שמחה ושמח במקום עבודתו, אז כמו שחז"ל אומרים, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. זאת אומרת, זה מוביל את האדם גם להרבה רווחים מבחינת העבודה שלו כאן בעולם הזה, וגם להרבה השלכות משמעותיות וחשובות מבחינת העבודה הרוחנית שלו. אז מה הם הרווחים שהם בעולם הזה? נו, תגידו, תתחילו לזרוק. כשאדם עובד בשמחה, מה קורה?
עובד יותר טוב.
יפה, עובד יותר טוב. מה?
רוצים אותו
גם כמקומות אחרים. מה זה? לא מתוסכל, זה נכון, הוא שמח במה שהוא עושה. מה עוד? מה? יפה, אתה אומר, הוא גם הגיע שמח הביתה, מרוויחים, מרגישים את זה אחרי זה. אז זה לא לעבודה ספציפית, מה?
מרגיש משמעותי, יש שליחות.
נכון? מה עוד?
כל שמח בחיים, החיים שלו טובים.
יפה, אז אנחנו עכשיו אני אתחיל להגיד לכם את ה... מה?
שלמות וקלות.
יפה מאוד, סוף סוף מישהו מביא מהמקורות, לא מהבטן. חבר'ה, מה אנחנו, שמה למדתם שבוע? אז אנחנו אומרים, מדובר עד שאדם עושה דברים בשמחה, בקלות. נכון? העניין של האם דבר קשה לך או לא קשה לך, זה לא פונקציה של מה אתה עושה, אלא בחלק מאיזה מסגרת הדבר הזה קיים. מה המשמעות הכללית שאופפת אותו? אתה נותן את הדוגמה הזאת, שהאם לקרצף ולשטוף מרצפות, זה קל או קשה? תלוי מתי. זאת אומרת, אם זה הרס"ר בצבא שטוען שאתה עשית משהו שאולי אפילו לא עשית אותו, וצורח עליך תוך כדי שאתה מקרצף, ואני רוצה את המסילות, ואני רוצה שם את זה, ואני לא רוצה שישאר חתיכה של חול על האקרשטיין, כל מיני דברים מוזרים כאלה, אז זה סיוט. אבל אם זה הזוג שהתחתן הרגע ולא הספיק לסגור את כל הפינות לפני החתונה, שניהם מרחפים כפרפרים, והוא ככה מקרצף את הרצפה, תוך כדי מקרצף אותה, אפילו לא שם לב מה הוא עושה מרוב ריחופים, הוא מבסוט, טוב לו. זאת אומרת, מה שגורם לעבודה להיות קלה או קשה, זה בכלל לא שאלת האובייקטיביות, אלא זה שאלת הגישה. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ברגע שזה חלק ממשהו גדול, משהו טוב שאני מאמין בו ושמח בו, אז גם 7 שנים של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית שיעקב עושה, הופכים להיות כימים אחדים. אז עושה את העבודה בשלמות, כמו שאתם אומרים, הוא מוסיף בה, הדברים שאני אומר כאן, חלק מהדברים מהברבנאל, מתפארת ישראל, הרבה מהדברים מהעונג והשמחה של הרב קוק שקראתם ולמדתם. אז הוא רוצה להוסיף בה, הוא לא מסתפק בבדיוק לצאת ידי חובה. הרי הוא מאמין בדבר הזה, הוא שמח בו, הוא קבוע בה. אחד הדברים שאנחנו מכירים בדורנו זה הרצון לעבור כל הזמן מעבודה לעבודה. למה? כי מתי שאתה כל הזמן מחפש את התוצאות של העבודה, את הכסף, ואתה לא שמח בעבודה עצמה, אז אתה כל הזמן עוסק בשדרוגים. רגע, 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 פה התנאים שלי הם כאלה, אולי שם יתנו לי תנאים יותר טובים. רגע, פה אני מקבל את החופשות האלה, אולי שם אני אקבל חופשות יותר טובות. אבל ברגע שטוב לך בעבודה עצמה, שאתה שמח בעבודה, אז אתה לא עוסק כל הזמן בלפזול למקומות עבודה אחרים. זה דבר נפלא. אבל רוב האנשים, כמו שאמרנו, מחפשים תוצאות, מחפשים את ההצלחות, ולא מחפשים את האושר והעונג בעבודה עצמה. הם רוצים, הם חפצים בזה, אבל ההשפעות החברתיות משפיעות יותר מדי. וכל הדברים האלה, כמו שאמרנו, שמחה, קלות, שלמות, הוספה, קביעות, כל הדברים האלה מביאים למה שהנציב מוולוז'ין אומר. מה זה בעולם הזה? איך הוא מסביר את זה? יזכרו אותך יותר. שיש לך עובד כזה, אז רוצים, בוא תעבוד גם אצלי. אני חושב שכולנו יודעים, אתם עוד אולי פחות, האברכים אולי חלקכם כבר קצת יותר, שמאוד מאוד משמעותי באיש מקצוע זה מה האווירה שהוא משרה. יש אנשים שהם זולים יותר, יצא לי לעבוד עם כמה, אבל אתה אומר, וואו, לא רוצה אותו, לא רוצה להזמין אותו, עדיף לי לשלם פי 2, אבל שיהיה לי נעים. אנחנו, יצא לי לאחרונה לדבר עם מישהו, שבגלל כל מיני סיבות, היו לו נסיעות חינם מהמדינה לצרכים רפואיים. והוא סיפר לי שהיה להם פשוט סיוט פעם אחת עם נהג מונית, שכל הדרך התלונן. ואמר להם, מה זה? ולמה אתם עוצרים פה? ולמה נכנסתם לכאן? ואיפה הוא כבר? בצור, הרס להם את הנסיעה, ממש אמלל אותם. אמרו לו בסוף הנסיעה, לא חרם עליך? אנחנו אמורים עכשיו לנסוע במשך שנה, שנה וחצי, פעמיים בשבוע. היינו שמחים לקחת אותך. אם היית בן אדם נורמלי, אם היית מתנהל כמו אדם נחמד, אבל אם איך שאתה מתנהג, אתה מפסיד. ויכוח על 20 שקל, זה הרג אותם. לעומת זאת, לקחו נהג מונית אחר. היה להם טוב איתו. הבן אדם הזה הרוויח מהם, זה 15 או 20 אלף שקל, רק מנסיעות במשך שנה. הוא היה אדם טוב, והוא אושרה אווירה נעימה. ולכן הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי להצלחה. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים, מי שמצליח מאושר. המחקרים מראים אחרת. מי שמאושר, מצליח. אתה משרה אווירה טובה לידך, רוצים להיות איתך. יצא לדבר עם איזה בחור לפני איזה תקופה. והבן אדם אומר, מה, קשה לי עם חברותות ולא רוצים מספיק ללמוד איתי וכו'. אמרתי לו, שמע, אתה חכם. הבעיה שלך זה לא בעיה של ידע. אבל אתה לא, בגלל כל מיני דברים שעוברים עליך, אתה לא שמח. ואנשים מתרחקים, אנשים לא שמחים. וצריך להכיר את זה. זאת אומרת, שאומרים, לא, למה לא מצליח, למה לא מצליח? כי אתה מדוכא מהחיים, זו הסיבה שאתה לא מצליח. אנשים, הרי אחד הקושיות הגדולות בחיים, נכון? יש כל מיני סיבות, יש סייעתא דשמיא, יש השגחה ויש השתדלות. אבל נכון, יש לפעמים איזה מוכר בסטה שמצליח ואיזה עורך דין שהוא רעב ללחם. אז הרבה גורמים אמרנו. אבל חלק מהגורמים זה מה תודעת החיים של האדם. והאם האדם נמצא באושר, בשמחה, במשמעות, או שהאדם כל הזמן בתחושת קורבנות ומקלל את יומו, למה זה ככה ולמה זה לא הולך לי. אז זה הרובד הגשמי, אשריך בעולם הזה. אבל גם טוב לך בעולם הבא. וזה אני חושב עיקר החידוש. כי תמיד התפיסה שלנו, כמו שהרבה פעמים אני מדבר על זה, זה שיש את עולם הקודש. עולם הקודש הוא זה שדורש ממני ללמוד תורה וקביעות עתים לתורה, הוא זה שדורש ממני להתפלל 3 תפילות ביום. אבל יש את עולם החול. עולם החול זה, שמע, צריך לשרוד, צריך להתקיים ממשהו. את צריך לעבוד. ויהיה נחמד אם אני אהיה גם מאושר בעבודה, כי אז אני אעבוד יותר טוב, אני ארוויח וזה. אבל הקודש הוא לא דורש ממני את הדבר הזה. וזה לא נכון. כאשר אתה אדם שמח, זה אידיאל רוחני תורני. למה? כי אם אנחנו אמרנו שהמסלול שהאדם צריך לבחור בו וראוי שיבחר בו, זה שהעבודה והמלאכה והפרנסה שלו יהיו חלק מעבודת השם. אז אנחנו מצווים לעבוד את השם בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועבדת את אויביך. זאת אומרת, אם המלאכה והפרנסה הם חלק בלתי נפרד מעבודת השם, הכרחי מבחינה רוחנית תורנית שהם יהיו בשמחה. למה? למה זה משמעותי מבחינה רוחנית? אז נתחיל מהדברים הקלים יותר ונגיע לדברים המשמעותיים יותר. קודם כל, אתה נושא ונותן באמונה, נכון? נתת באמונה? מתי אתה נושא ונותן באמונה? שאתה שוב, שאתה שמח בדבר הזה, שאתה מאמין בו, שאתה לא מחפש רק את התוצאה ואז אתה מעלי מפה ועובד על מישהו שם, שאתה מבין שזה חלק מהשליחות האלוקית שלך, אז איך אתה יכול לרמות בשביל הדבר הזה? אתה משפיע על הסביבה? זה קידוש השם, כמו שאמרנו, אנשים נמשכים אליך, אנשים חפצים בקרבתך, אנשים אומרים, כזה אני רוצה להיות, איזה דבר מדהים. הבן אדם עובד רוב יומו, בן אדם מלא באושר, בשמחה, רואים שיש כאן איזושהי נקודה רוחנית שממלאת את חייו. זה הרב קוק כותב בעונג והשמחה. הנציב כתב את הדבר הראשון, נושא ונותן באמונה. אתה ממלא את תפקידך. זאת אומרת, השמחה, אומר ספר העיקרים, היא אחת האינדיקציות, כמובן, לא האינדיקציה היחידה, אבל אחת האינדיקציות הזה שאתה נמצא במסלול שלך. כאשר האדם לא נמצא במסלול שלו, הוא עצוב. כאשר האדם מצליח למצוא את מסלולו, הוא שמח. זאת אומרת, אם אתה אדם עצוב, ברי שאתה לא מקיים את שליחותך האלוקית. לפעמים העצבות היא בגלל תפיסה לא נכונה, ואותה אתה צריך לשנות. אבל בפועל, אתה לא נמצא במקום שנכון לך. רצית לשאול משהו? כבר אתה לא משקר, לא מרמה, עושה את עבודתך כראוי. סחרו אותך למשהו? כן, בטח. נסעת ונתת באמונה, אחת השאלות ששואלים את האדם, כאשר מגיע לעולם העליון. אולי אפילו השאלה הראשונה, כן? תלוי, למדנו קצת את הסוגיה הזאת, אם זו השאלה הראשונה או לא. בסדר? ודאי, זה חלק מרכזי בעבודת השם. האם אתה, במילים אחרות, מה זה נסעת ונתת באמונה לפי זה? האם ראית את העיסוק שלך בפרנסה כחלק מעבודת השם? זה בעצם המשמעות הפנימית של השאלה הזאת. נסעת ונתת באמונה, כלומר, חלק משליחות, חלק מיעוד, או כמטרה להשיג את הכסף. ואם זה המטרה היא רק להשיג את הכסף, אתה לא רואה בזה חלק מעבודת השם. אדם יכול רגע אחד ללמוד תורה ברצינות ולהתפלל, ופה לעגל פינות. למה? כי זה לא חלק מעבודת השם. פה העיקר זה להגיע לתוצאה. אם העיקר להגיע לתוצאה, מה זה משנה איך אני מגיע אליה? אבל אם זה חלק מעבודת השם, אז ממילא אני לא יכול לרמות, אני לא יכול לעגל פינות. גם פה אני צריך להיות רציני ולהיות ישר. זה מה שאנחנו אומרים, גם הישרות, הדרך ארץ דורשת את זה ממך, זה נכון. אבל גם התורה מבקשת את זה ממך. אזוהי בעצם עבודת השם בקביעות. אדם עובד את השם בקביעות בתפקידו עם כוחות הנפש שלו. וכאן אני רוצה לדבר על יסוד מאוד מאוד מעניין וחשוב שהרב נוגע בו בעונג והשמחה. אומר הרב, כאשר אדם עם עונג ושמחה בעיסוקיו, גם בעיסוקיו הרוחניים וגם בעיסוקיו הגשמיים, הוא בעצם עובד לשם שמיים. אני מקווה שאני אמצא את זה רגע. נו, אתם עוזרים לי חברים? צד ימין, כן, על ישמע, אתם רואים את זה? הנה, יפה, ישר כוח, תודה. אז הוא כותב כך, באמצע הפסקה שלקראת הסוף של הצד הימני. ושאינם יכולים לברך קרוי להביא את אורם יפה בנפש האדם פנימה ולעטרהו עוז והדר גם מחוץ לו, כי אם כשיצורף עמם העונג והשמחה, הוא מדבר על לימוד תורה, שרק אז ידבר בם לשמם. זאת אומרת, מתי אתה לומד תורה לשמה? מהי ההבנה הרגילה? לשמה זה כי השם אמר בפחד ויראה ואני לא נהנה מהלימוד. אם אתה גם נהנה מהלימוד, פה אתה מסתכן בנגיעות אישיות. זו הגישה שהייתה מקובלת, נגדה בדיוק הרב יוצא. מהי חזות עובד השם? חזות עובד השם זה הקפוץ, הירא, העצוב. ככה אתה יודע שבטוח הוא עושה לשם שמיים. למה הוא? סובל. נגד זה, נגד התפיסה הזאת בדיוק הרב יוצא וכותב את מאמר העונג והשמחה, אומר, לא נכון. העונג והשמחה הם תנאי הכרחי לעבודת השם. נכון, זה לא הגורם המרכזי של העיסוק במצווה, אבל הם בוודאי גם מביאות את הדבר הזה. זה הנקודה המרכזית. וזה מה שהרמב״ם בעצם כותב. מה זה הגדרה? עכשיו, חבר'ה שאלו אותי במהלך השבוע בסדר. אמרו לי, לא הבנתי, זה בדיוק הפוך. שוב, לפי אותה גישה. זה הפוך, הרי אם אדם עושה משהו לשמה, אז זה לא כי טוב לו עם זה. אמרתי להם, לא נכון, מה זה לא לשם שמיים? מה זה לא לשמה? לא לשמה, ככה הרמב״ם בהקדמת פרק חלק שמופיע לפניכם כאן, במקור הראשון שמופיע לפניכם. ואתה מעיין בספר זה, הבן זה המשל, ואז תכין לבך ותשמע דבריי בכל זה. שים בדעתך, כי נער קטון הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזה הטוב הגדול או לעניין מה שישיג מן השלמות. אבל הילד הזה, למרות שמביאים אותו למלמד, הוא לא מבין מה זה תורה. הוא לא מבין מה השמות של מצוות ומעשים טובים. אז איך מפתים את הילד ללמוד תורה כמו שצריך? מה מציעים לו? סוכריה, ממתק.
זה מתוך שלא לשמה בלשמה, זה משהו אחר.
מה?
זה מתוך שלא לשמה בלשמה. זה לא מה שאנחנו קוראים.
שאלת רגע, אני לא יודע מה אתה חושב שאני הולך להגיד, אבל נראה לי זה לא מה שאתה חושב, זה לא מה שאני הולך להגיד. אז רגע אחד, אז אומר הרמב״ם, בעצם הילד לא מכיר את הערך של הדבר עצמו, אז לכן מפתים אותו בדבר אחר. אני ממשיך לקרוא בהדגשה, ואכילת אותם המגדים אצלו יקרה בעיניו מן הקריאה וטובה הרבה בלא ספק, ולפיכך חושב הלימוד עמל והגיע, והוא עמל בו, כלומר קשה לו, כדי שיגיע לו באותו עמל התכלית האהובה אצלו, והוא אגוז אחד או חתיכת דבש או איזה כיף כיף או ביסלי בימינו. אומר הרמב״ם, כל זה מגונה, אמנם יצטרך למיעוט שכל האדם שישים תכלית החוכמה דבר אחר זולתי החוכמה. שם, בחוכמה, בלימוד התורה, במעשה המצוות, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. שם אתה אמור לחוות את העונג הגדול ביותר, אבל בגלל ששכלך עדיין קטן בתור ילד, מפתים אותך על ידי דברים חיצוניים. זה לא לשמה. מה זה לא לשמה? שאתה לא חווה את הערך בדבר עצמו, אלא אתה עושה אותו למען דבר אחר. שכר, עירת העונש, איזשהו גמול שתקבל. זה לא לשמה. אז אם אנחנו עושים את ההשלכה הזאת למקום העבודה שלך, אז קודם כל אולי נתחיל קודם כל בלימוד התורה, עוד לפני שנחזור ללימוד העבודה, וזה בדיוק מה שהאיגל טל בהקדמה שלו לספרו אומר, במקור השני, ומדי דברי בו זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענק בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם. עד רבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. זאת אומרת, עד רבה, התורה משפיעה עליו יותר, הוא מחובר יותר. כמובן, מסייג את זה האיגל טל, מודינה, שהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה. כמובן, אם האינטרס הוא רק אישי, והקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה, כמובן, זה נקרא שלא לשמה. אבל אם אתה עושה את הדברים, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. וכמו שדיברנו על בהרחבה, בשיעור נפרד, על היחס בין אהבת השם למימוש העצמי שלי, וראינו שהם לא סותרים, אלא מביאים ומפרים זה את זה, ועד רבה, משלימים אחד את השני. אז אם עבודת השם היא במרכז, אבל מתוכה אתה מוצא את החיבור האישי שלך ואת תפקידך ואתה שמח בדבר, זה העיקר של עבודת השם. ככה עבודת השם צריכה להיראות. וכשם שזה צריך להיות בלימוד התורה, אין אדם למד תורה למקום של ליבו חפץ ומתענג בדבר, וזה חלק בלתי נפרד ממצוות לימוד התורה, כך זה גם צריך להיות בעבודה בה האדם עובד. הוא צריך לשמוח בה. זוהי עבודה שהיא לשם שמיים. כלומר, שמרגישים את המפגש עם הקדוש ברוך הוא בעבודה ולא רק בתוצאה שנגזרת ממנה, וזה בעצם מה שהרב חרלאפ כותב במי מרום, במקור שהבאתי לכם, כותב הרב חרלאפ, רק משום הקלקול נתעלמו כל הקדושות הגלויות של העוסקים בהם, שאינם חלים ומרגישים ערכים של קדושה. אדם עובד בעבודה שלו ולא מרגיש שזה קדושה. אדם מחכה רק לתלוש המשכורת בסוף החודש. איזה חיים עצובים אלה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. מה? אדם בעצם חי את הכללה. זה באמת מצד הישרות של ההוויה. כל דבר הוא תכלית לעצמו. כי אין תכלית זולת מילוי רצונו יתברך שמו. וכל מה שנמצא במילוי השלמת רצונו, הרי זה תכלית. אם זה עכשיו רצון השם, כי הרי מה דיברנו כל השיעור הקודם? שהתהליך שלי לבחירת מקצוע, זה התהליך של שמיעת דבר השם שבוקע מתוך נשמתי ואומר, זה תפקידך בעולם. אז אם בחרת את העבודה בדרך הזו, וזה השליחות שלך בעולם, אתה עושה בזה את רצון השם. מה אתה מחפש את תלוש המשכורת? טוב שיהיה כסף, לא מזלזלים בזה, דיברנו על זה. אבל למה זה מה שמניע אותך? למה אתה חי חיים של תסכול עד שאתה מקבל בסוף החודש את המשכורת? אתה אומר, או, עכשיו זה. אלה חיים באמת אפורים. אלה חיים באמת מדקים. ואומר הרב חרלאפ, זה נבע מחטא האדם הראשון. זה הקלקול. לזה אמר שמעיה. אהוב את המלאכה. תתאמץ להתעלות עד שתגיע למדרגה העליונה של אהבת המלאכה. שלמות מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, אני שותף לקדוש ברוך הוא בהשלמת מעשיו. יש לי תפקיד כאן. ואז אתה עובד את העבודה מצד עצמה. נהנה כזה דרגתו נוראה מאוד, ובאופן כזה נעשים שני העולמים. עולם הבא ועולם הזה לחטיבה אחת. ולכן לא נפלטי אם אומרים על נהנה כזה שנוחל את שני העולמים. יש לו גם הצלחה בעולם הזה, גם הצלחה בעולם הבא. למה? כי בעצם אצלו הדברים נעשים מאוחדים. הוא לא חי בעולם מפוצל, בעולם שבו אני עובד, ועולם שבו אני מקבל את הגמול. אותו מבט חיצוני שמפצל את החיים, זה אותו מבט בדיוק שמפצל גם את עבודת השם עצמה. פה אני לא יודע מה עבודת השם מועילה לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי, אבל בעולם הבא מבטיחים לי שכר. אז יש את העולם הבא של אחרי המוות, ויש את העולם הבא של אחרי חודש עבודה קשה, מפרכת מייגעת, שאני לא מבין מה אני עושה אותה. אותה, אבל הנה בסוף מגיע תלוש המשכורת, הכל אותה תפיסה. התפיסה פוגשת את אלוקים או את הטוב או את האושר בתוצאות, והיא לא פוגשת אותו בחוויית החיים עצמה. האם זה קל? לא תמיד. האם זה דורש מאיתנו עבודה? בהחלט כן. האם זה מה שהתורה מצפה מאיתנו? חד משמעית. חד משמעית כן. ואם אנחנו בעצם מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו נבין למה כאשר האדם לא עובד את השם מתוך שמחה, זה דבר נוראי. כן. שוב, ללמוד או לעבוד?
ללמוד.
בתורה?
כן.
בטח, מקום שלי בו חפץ, כמובן.
לא, אז כאילו יש אידיאל, נגיד עכשיו, סתם דוגמה, דוגמה קלאסית. לא ללמוד גמרא, אני אוהב ללמוד משהו קל יותר,
אז ללמוד
משהו קל יותר.
לא, אז שים לב מה אתה אמרת. אתה אמרת קל יותר, זה לא קשור.
שמח יותר, נו קל יותר זה...
לא, קל יותר זה עצלן יותר. בסדר? קל יותר זה בטטה. אבל, לעומת זאת, שמח יותר זה משהו שהפוך, שאתה שמח לעמול בו. איך אתה יודע אם משהו אתה שמח עליו ומחובר בו? שאתה מוכן לירוק עליו דם ואתה מרגיש סיפוק.
קשה באימונים, קל בקרב.
קשה, אני אומר, אז החידוש פה, קשה באימונים, כיף באימונים. בסדר? בסדר? אז משהו אחר, אבל בגלל שאתה עושה עכשיו בלימוד התורה, ודיברנו על זה גם בהרחבה, על המקום הזה שבו האדם נמשך מאוד למקום הקל, ולכן לימוד הגמרא הוא הלימוד הכי קשה, כי הוא מכריח אותך להתאמץ, אז זה נושא קצת נרחב. אז אפשר אחרי השיעור בשמחה קצת יותר להרחיב בו. טוב, אז מבחינתי מה הדבר אולי הכי משמעותי שנובע מכאן? שאדם ששמח בעבודתו, משמעות הדבר באמת באמת שהוא חי בתודעה של שליחות. כי הוא מלא, חייב מלאי משמעות. הרי אמרנו מה הבעיה הכי גדולה? למה אנחנו עושים את השיעורים האלה? שלצערנו, כמו שהזכרתי בקצרה מקודם, רוב האנשים, גם הדתיים, חיים מפוצלים. יש את עבודת השם בבית המדרש, בבית הכנסת, ויש את חיי היום-יום. עכשיו אני שואל אתכם, אם 75% מהיום של האדם זה חיי היום-יום, ואז מדי פעם, במקרה הטוב, 25% הוא זורק לשמיה, עכשיו ברצינות ובשמחה, והוא דבק בזה, והוא באמת, הלימוד מחיה אותו. אבל לא, 75% בסופו של זמן, יום-יומיים, שנה-שנתיים, עשור, זהו. כמה אפשר ש-25% יצליחו להחזיק 75% שמנותקים? זה מבט נוראי. שוב, זה חיים מפוצלים. רוב החיים הם אפורים בגלל הכרח. ויש קצת, ברוך השם, שם אני פוגש את הקדוש ברוך הוא. ולכן זה עניין של זמן עד שהשחיקה תכריע. רק במצב בו האדם מצליח שה-25% האלה מצליחים להחיות ולשנות מבט ותפיסה, ולראות גם בעבודה ובפרנסה שלו שליחות, חיבור לעבודת השם, רק אז האדם יוכל באמת להיות נקי, כלומר מעבודה, על ידי עבודה מתמדת, משחיקה, בשחיקה רוחנית בעולם המעשה. רגע, אנחנו נגיע עוד מעט, אנחנו לא נשאר רק באידיאל שאתה עובד בדיוק בעבודה שלך. שאלה טובה, מצוינת. עוד מעט אנחנו נגיע לזה. בסדר?
יש רוב האנשים מרגישים שמיומדים לעשות משהו אחד, כאילו, לפתח איזה שהוא צד בעבודה שם, שלפעמים הוא צד יותר נפשי, יותר אומנותי, יותר, זה לא יודע, צד יותר לא כלכלי.
כן.
והם צריכים לעשות גם משהו בשביל...
אז אני מתייחס לזה... 7 דקות בערך, בעזרת השם נגיע לזה. כמובן, אי אפשר להתעלם מזה.
אבל דני, אני צריך להרגיש שעיקר השליחות של האדם בעולם היא לא כלפי העולם, אלא כלפי עצמו. לא כולם יכולים לצאת לעולם להיות בשינם.
כמובן, כמובן. זה התפקיד שלך.
פנים על האדם.
נכון, אנחנו...
שלך, מקסימום, המגל הקרוב.
זה נכון, זה גם נקודה שאני אשתדל לגעת פה עוד מעט. השאלה שלכם מצוינת, רגע, מה קורה שאני עובד בעבודה שלא מתאימה לי? אמרנו שניגע בזה, וכמובן אני אגע בזה. אבל לפני שאנחנו...
ש-25% יהיו העיקר, שזה מה שישפיע, ואז לא תהיה שחיקה.
לא, זה תהיה, לא, הם יהיו שינוי מבט. מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, זה המבט שצריך להיות לך על העבודה שלך, וזה מה שיקבע. האם רוב החיים שלך יהיו, מה לעשות, אילוץ, או הם יהיו שליחות וייעוד. בסדר?
כאילו, לא כל כך אמרו, ואז מה, לא תהיה שחיקה, זה בדיוק המהות של שחיקה. להפוך את ה-25% הזה, שזה לא
יחיה
את ה-75%. זה בדיוק המהות
שלי. לא, מה שאני מסביר, זה כאשר אתה מגיע, ניגש לרוב היום שלך, כתפיסה שזה לא מחובר לעבודת השם, שם אתה כבר שחוק. בעצם שם אני לא מחובר. וכאשר רוב היום אתה לא מחובר, מעט זמן, אם הוא לא מצליח לשנות את התפיסה שלך, אז ברור שלאט לאט הוא יידחק וייעלם לגמרי. עד שאתה לא מרגיש בסדר, אז היום לא למדתי תורה זמן. כי אתה לא רואה בזה משמעות. כי בשורה התחתונה, רוב היום, אני לא מחובר, אין לי אפשרות להיות מחובר. מה לעשות? אני צריך להתפרנס. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, כאשר...
25% ל-100%.
בדיוק. שהחיים כולם צריכים להיות מלאים במשמעות ובקשר לקדוש ברוך הוא. הם רק פשוט משנים צורה. זה מה שצריך להיות, זה המצב המתוקן. רגע, עכשיו אני למדתי תורה, עכשיו אני... תפילה, וואי, איזה משבר. לא, זה לא משבר, עבדתי את השם עכשיו בתורה, עכשיו אני עובד את השם בתפילה. עכשיו אני עובד את השם בתפקיד שלי, בייעוד שלי, זאת אומרת, הכל זה אותו מישור, זה רק צורות שונות של אותו כלל. הכלל הוא, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. הכלל הוא חיי מלאים משמעות ושליחות וייעוד למען העולם. אני שותף בתיקון העולם. זה פשוט לובש צורות אחרות. והמבט של הדתי הממוצע הוא ממש ממש לא כזה. אני עוסק רוב היום בהישרדות כלכלית ולדאוג לעולם החול שלי ולמשפחה שלי, שזה דברים טובים, הם נחמדים, אבל הם בגדר חול. והוא לא יוצק לתוך הדבר הזה את המשמעות של חייו. ואז החיים הם באווירת בדיעבד.
כי כל הקושי זה לראות את זה.
נכון. אבל אם אתה לא לומד ולא יודע בכלל להסתכל על הדברים האלה כך, אז אתה אפילו לא בכיוון. אתה לא ביד. אתה מסתכל, מה לעשות? צריך להתפרנס. התורה היא בעד להתפרנס. התורה היא לא תגיד לך, עכשיו תחיה חיי צער כל חייך, נכון? אז התורה כאילו נותנת לך אישור. היא לא שולחת אותך. והמבט שלנו וכל מה שאנחנו עושים כאן, זה להפוך את המבט. הקדוש ברוך הוא שולח אותך לעולם החול. הוא לא רק אומר לך, מה לעשות? לא הייתה לך ירושה? לא נורא. מה לעשות? לא כולם זוכים. לא כולם זוכים. תמלא פייס, אולי. תמיד, זה עצוב? זה עצוב. אז רגע, עכשיו אני רוצה ברשותכם רגע לחזור אלינו. עכשיו נבין לפי זה את הגמרא המרתקת עם הנכד של משה רבן. נכון? הרי פוגשים את הנכד של משה רבנו, שהוא הנער שם בפסל מיכה. אומרים לו, תגיד, אתה הנכד של! איך יכול להיות שאתה עובד עבודה זרה? הוא אומר, מה אתה רוצה? כך מקובלני מבית אבי אבא. לעולם יעבוד אדם אפילו עבודה זרה, ובלבד שלא יצטרך לבריות. ואז אומרים לו, לא, 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 לא הבנת, לא עבודה זרה ממש, אלא עבודה שהיא זרה לו. אבל אני שואל, רבנו, לא סתם רבנו, משה רבנו, למה אתה אומר, למה אתה מנחיל הנחלה כזאת בצורה מבלבלת? זה לא צחוק. עבודה זרה, עבודה שהיא זרה, אז תגיד, עבודה שהיא זרה. למה לעולם אדם עבודה זרה ובלבד שלא יצטרך לבריות? אלא אני חושב שזו בדיוק הנקודה העמוקה. שכאשר אדם עובד, עבודה שהיא לא מתאימה לו, זה בחינת עבודה זרה. למה? כי מהי עבודה זרה? מה המהות של עבודה זרה? שאדם עובד פסל, שאדם עובד לכל מיני אמצעים, לכוכבים למיניהם, הוא חושב שעל ידי זה הוא יזכה לחיבור לשפע אלוקי. אבל זה לא נכון. אתה עובד עבודה זרה, אתה לא במסלול הנכון שמקשר אותך לקדוש ברוך. כך האדם שעובד עבודה שאינה מתאימה לו, זו בחינת עבודה זרה, ולכן משה רבנו מנחיל את זה לילדים שלו. דעו לכם, חשוב מאוד מאוד שתמצאו את התפקיד ואת המסלול שמתאים לכם. כי מה שמתאים לאחד הוא עבודה זרה לאחר. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מחקיינות. וכשהילד של משה שומע את הדבר הזה, אז הוא מבין את זה כפשוטו. אבל איך הוא מבין את זה כפשוטו? נו באמת, איך יכול להיות? כי משה רבנו מנחיל ערך מאוד מאוד יסודי. וזה מה שחזל בעצם אומרים. על אף שחשוב שתעבוד את העבודה שלך והתפקיד שלך. ואם אתה עובד בעבודה אחרת שהיא לא מתאימה לך בגלל חקיינות, אז זה בחינת עבודה זרה. עדיין אל תתבלבל. מגיע דור המעבר שרוצה מאוד ושואף לגדולות כמו שדיברנו לפני שני שיעורים. ואומר, או הכל או כלום. כמו נער מתבגר. לא מצאתי את העבודה שבדיוק מתאימה לי? אז עדיף לא לעבוד, עדיף להיות בחלת נצחי. עדיף לחתום אבטלה. עדיף לעבוד בחלטורות. בינתיים אני ממתין עד שאני מוצא את העבודה הבאה, אני ממש את כל הכישרונות שלי. ונגד זה יוצאת הגמרא, יוצאים דברי חזל, יוצא בעצם משה רבנו ואומר, על אף שאנחנו מדריכים אותך למצוא את הייעוד שמתאים לך, אל תתבלבל. יש רובד בסיסי יותר של המלאכה. אתם זוכרים, דיברנו על זה שהמלאכה יש לה שלוש רמות למה זה ערך ומצווה. דבר ראשון, עצמאות כלכלית. האדם באשר הוא חירותי, הוא זה שמפרנס את עצמו ועומד על הרגליים שלו גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, והוא לא תלוי באחרים. זה צלם אלוקים שבאדם. דבר שני, נתינה, השלמת הבריאה, באופן כללי. אני עושה טוב. דבר שלישי, מציאת הייחודיות האישית. וכאן אומרים חז"ל, אל תתבלבל. על אף שמציאת הייחודיות האישית שלך היא חלק בלתי נפרד מזה שאתה עובד במקום שנכון לך ומתאים לך. כאשר זה לא עובד מכל מיני סיבות, אילוצים, מה לעשות, לא מרוויחים בזה מספיק כסף, מה לעשות, אני עכשיו בעבודה זמנית, מה לעשות, אני עכשיו לא מרגיש טוב, לא יודע, כל מיני סיבות. אתה נאלץ לא לעבוד בעבודה ייחודית לך שבה אתה תמצא את עושרך המושלם. אל תלך לקיצוניות השנייה ותזדקק לבריות, כי זה הפך גמור לצלם אלוקים שבאדם. הצלם האלוקים שבאדם הכי בסיסי זה שאתה עומד על הרגליים שלך בפני עצמך, גם אם זו העבודה הכי לא מתאימה לך, גם אם היא מבזה אותך, גם אם אתה פושט נבלה בשוק, כמו שאומר המהר"ל כאן מנתיב האושר, לא נקרא את זה, הוא אומר נכון, זה ביזיון גדול, אבל הביזיון הכי גדול שיכול להיות זה שאתה תלוי באחרים ושאתה לא מצליח לעמוד על הרגליים שלך בעצמך. זה היסוד והבסיס של צלם אלוקים והליכה בדרכי השם, זה שהאדם יש לו עצמאות כלכלית. וכאן הנכד של משה רבנו, דווקא בגלל הדמות של משה רבנו, לקח את הדבר באופן קיצוני. כי הרי משה רבנו הוא בדיוק הדמות של הענבה, של האספקלריה המהירה, שלא שם את עצמו במרכז, אלא רק את הקדוש ברוך הוא במרכז. לא חמור אחד מהם נסעתי, הוא אומר בפרשייה של קורח. כלומר, אני מהציבור לקחתי, אני רק נותן לציבור. מקבל את זה הנכד של משה רבנו, והבין את זה צעד אחד קדימה. אפילו עבודה זרה ממש, דרך אגב, הרשב"ם כמובן אומר, לא שהוא התכוון לעבודה זרה, הלב שלו היה לשמיים, אבל עבד במה שיש. וכאן חזן אומרים, רגע, עד לכאן. עד לפגיעה טוטלית בחיים הרוחניים של האדם, זה לא. אבל מה המסר האדיר שיש כאן? שאחרי כל מה שאמרנו, שחובה לעבוד את השם בשמחה ודווקא בתפקיד שמתאים לך, ואם לא זה בחינת עבודה זרה, אל תתבלבל. העבודה זרה החמורה ביותר שיכולה להיות, שאתה הופך להיות טפיל על הציבור, ואתה לא מסוגל לעמוד על הרגליים שלך בעצמך ולפרנס את משפחתך. זוהי העבודה זרה שחמורה יותר מאשר שאתה לא בדיוק בנתיב שלך. אבל כאן הבן שואל, אוקיי, הבנתי. אז מצד אחד, למצוא את התפקיד והייעוד שלך ולשמוח בו ששכרך בעולם הזה ובעולם הבא כאחד, וזה מה שהתורה והקדוש ברוך הוא דורש ממך, זו שאיפתנו. מן הצד השני, כאשר אני לא מצליח למצוא את העבודה הזאת, תעבוד עבודה זרה, כן, מה שלא מתאים לך, מבזה אותך וכולי, ובלבד שתעמוד על הרגליים שלך, שזה יסוד צלם אלוקים שבאדם והליכה בדרכי השם, תעמוד על הרגליים שלך. אבל אז יש קצת סתירה ביניהם. השאלה הגדולה שכולנו כאן שואלים, וזה מה ששאלתם מקודם, רגע, אז שלב ב', עבודה שהיא זרה לו, זה נחלתם של רבים מאיתנו, לפחות בתור עבודה זמנית, לפחות כמה שעות ביום, לפעמים זה כמה שנים בחיים לפחות. אז מה יעשה הבן ולא יחטא במשמעות הזאת שהוא עובד את השם לא מתוך שמחה? לא אותי קראת יעקב. כן, המשל של רבי ישראל סלנטר, המשל הידוע. מי שלא עובד את השם בשמחה, אתה לא מכוון. אז איך האדם מצד אחד יתפרנס ממה שיש, אם הוא לא הצליח למצוא את התפקיד שלו, לעבוד בו בפועל ולהרוויח ממנו כסף, ומצד שני, עדיין יצליח לשמוח בחייו. לכאורה זו השאלה הגדולה ביותר של חיינו. ואני חושב שכאן בעצם אנחנו נכנסים לאחת הסוגיות שמצד האמת היה ראוי להקדיש איזה שיעור בפני עצמו, אבל בגלל שהדברים כאן כל כך קשורים, אז אנחנו נגיד את הדברים, ואולי עוד נעסוק בהם בהמשך לפי שאלות שתשאלו אותי, אז כי זה אחד הנושאים אולי הכי משמעותיים של חיינו. איך אנחנו חיים בשלום עם האילוצים של חיינו? זו בעצם השאלה. והשאלה הזאת, יש לה שתי אפשרויות שהאדם מגיע לאילוצים. חלק, לפעמים האדם עשה by the book. שמע את השיעור הקודם, כתב את כל הדברים, עשה שיעורי בית טובים, בחר את העבודה שלו, וגילה שטעה. נכון? לפעמים זה קורה. חשבתי שאני אשמח בזה לטווח ארוך. חשבתי שאני אמצא בזה משמעות. אין, טעיתי. או לפעמים, כמו שאמרנו, לא, צדקתי בדיוק. אבל מה לעשות? זה לא מכניס כסף. מה לעשות? בסוף אני צריך לפרנס את בני ביתי. כמו שאמרת, צביקה, זה המחויבות הראשונה שלי. שוב, לעמוד על הרגליים. זה יסוד צלם אלוקים שבאדם. על גבי זה אני בונה את הנתינה ואת הייחודיות. אז מה אני עושה? וכאן אולי אני חושב שזה עבודת השם הכי משמעותית בחיי המעשה. כי כשאנחנו נמצאים באידיאל, הכל יותר ורוד. אבל בסוף, כשאנחנו ניגשים לפרקטיקה, יש את השטחים האפורים, והשטחים האפורים זה כשלא הולך לנו ולא מצליח לנו, ומלא אילוצים ממלאים את חיינו. ואני חושב שכשם שאמרתי שצריך להסתכל על העבודה שמתאימה לי, והבירור הזה שנעשה, כדבר השם שקורה לי מתוכי, ככה אנחנו צריכים להסתכל על האילוצים במציאות, כדבר השם שקורה לנו מן המציאות. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תשמע, אתה חשבת שצריך ככה? ישר כוח, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אתה פעלת כמו שצריך. אבל יש עוד כמה שלבים בדרך שאתה צריך לעבור בשביל להגיע לעבודה שלך. אני מושך אותך באף למקום אחר. לעבודה שאתה פחות אוהב. לעבודה שאתה פחות מוצלח בה. למה? שאלה שהחיים שואלים אותנו. אנחנו צריכים לנסות לענות. מה אני מרוויח כאן? מה יוצא לי מכאן? מה הלימוד שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי? אני חושב שהגדול ביותר שממנו אנחנו צריכים לקחת את הדוגמה הזאת, אולי עוד לפני כן אני אתן לכם דוגמאות לפני שנביא את הדמות. ככה הכוזרי מתייחס לגלות של עם ישראל. בואו תסתכלו בדף שחילקתי לכם היום. שימו לב, במקור 16. אם כן, אומר, מדבר איתו על הגלות, ואומר, דווקא הגלות יש בה יתרון, אנחנו אפילו יותר קרובים מבחינה מסוימת מאשר הייתה לנו גדולה בעולם הזה. דיברנו על זה בהרחבה שלמדנו כוזרי. אמר הכוזרי, ישר כוח. אתה אומר, כן, הגלות יש בזה צד טוב וחיובי. כן, אילו הייתה קנייתכם ברצון, אבל היא בהכרח, וכאשר תמצא אתכם, תהרגו. אתם לא מקבלים את הגלות בתור איזשהו קרבת אלוקים. אתם מנסים להתחמק ממנה, לברוח ממנה בכל דרך אפשרית. אז אתה מדבר איתי על זה, כמה זה אידיאלי הגלות, ואיך יש לזה יתרון. איך החבר עונה? אמר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן, אתה צודק. אילו היה רובנו מקבל הדלות, קנייה לאלוהים, ובעבור תורתו לא היה מניחנו העניין האלוהי כל הזמן הארוך הזה. אבל רק המעט ממנו על הדעת הזו. ואילו היינו סובלים הגלות הזה והדלות לשם האלוהים כראוי, היינו לפאר הדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים על הישועה העתידה שאנו מייחלים אותה. זה דבר עמוק מאוד. כאשר האדם נפגש באילוץ, התגובה האינסטינקטיבית שלו היא להתנגד אליו בכל הכוח. להתנגד אליו. והבעיה היא, אומר רבי יהודה הלוי, אתה לא קשוב למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר איתך דרך המציאות. משהו כאן לא עובד. אם זה עניין של סתם טעית, שטות, אתה צריך לפנות ימינה, לפנות שמאלה, מצוין. לפעמים עשית את כל כמו שצריך. או טעית, ועכשיו אתה מנסה לצאת מזה, ואין מה לעשות, עכשיו זה המצב שבו אתה נמצא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך המציאות. תפסיק להילחם בה. תקשיב לה. מה היא אומרת לך? זה לא קל. שוב, קל לדבר, בשיעור. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הגלות, עם ישראל נמצא בגלות. למה אתם נמצאים בגלות? מפני חטאינו גלינו מארצנו, יש מה שאתם צריכים ללמוד מהגלות. אתם נאבקים בה כל הזמן, ואז זה שאתה נאבק בה, מה זה גורם לזה? שאתה לא מרוויח ומקבל את מה שאתה אמור לקבל מהתקופה הזאת. כיוון שאתה לא מרוויח ומקבל את מה שאתה אמור לקבל מהתקופה הזאת, מה קורה? בואו תגידו לי אתם. אתה תקוע בה, בדיוק. זאת אומרת, מה שמונע ממך להגיע ליעד, לחלום, לשליחות ולתפקיד שבאמת יותר מתאימים לך, זה לזה שאתה לא מוכן ללמוד מהאילוצים את מה שהם מלמדים אותך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתלמד מהם. זה, אני חושב, הסיפור המופלא על רבי עקיבא, שספינתו טובעת, גמרא ביבמות, מופיעה אצלכם כאן במקור 17. תניא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה. והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, אומנו רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אלך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי. כבר נקודה מאוד מאוד עמוקה. הגעת בספינה, יש לך חלומות. אתה מדמיין את ההפלגה, ביחת החלומית עם הייעוד שלך, שכל הדברים מסודרים בדיוק כמו שצריך. רגע, אני בן כך וכך, זה לא השלב שבה הייתי אמור להיות נשוי פלוס כמה ילדים ועבודה מושלמת. איזה, לא נשוי, או יש, לא הולך עם הילדים, רגע, העבודה שלי לא בדיוק מה שרציתי. קצור, החיים לא מאירים לך פנים כמו שרצית. אז אתה ממורמר, ואתה נאבק, ואתה אומר, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אבל אתה לא באמת שואל, כי אתה רוצה לשמוע, אלא אתה אומר, לך ממני, זה מה שאתה אומר לו, תן לי את מה שאני רוצה בדיוק. והשאלה שאתה צריך להיות, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? ואז פתאום יש לך, מכל החלום, מכל היחטה הזאת, יש לך דף של ספינה. ככה נראה המציאות, נכון? אנחנו חולמים חלומות גדולים, ומופיע בפנינו דף של ספינה. כלומר, חתיכה אחת. חת זה הכוונה קרש. בדיוק, זאת אומרת, הקרש היסודי שממנו מרכיבים ספינה. ואומר רבי עקיבא, למרות שזה כל כך רחוק מהחלום שלי, הבנתי שמהקרש הבודד הזה בונים בסוף ספינה ומגיעים לים. אז הוא לוקח את הקרש הזה, ולזה שזה לא הכל, הוא לא הופך את זה לכלום, אלא הוא נשען על הדבר הזה. אבל יש עוד כל כך הרבה אילוצים שדוחפים אותו. ואז הוא אומר, כל גל שמגיע, מה אני עושה? נענתי לו בראשי. כלומר, אני מקשיב לו, ואני לא נאבק בו ונלחם בו. וזה מה שמאפשר לי לאט לאט להגיע לחוף מבטחים, ובשלב אחר שלב לקחת קרש ועוד קרש ועוד קרש, ולבנות ממנו את הספינה. והדבר הזה זה עבודת חיים מדהימה ויסודית וחשובה, כי היא לא מלווה אותך רק מתי ש... לא מצאת את העבודה האידיאלית עדיין, שכל מיני אילוצים מונעים ממך לעשות את זה. כל אחד ואחד כאן יודע, או חלק עוד ידעו, שגם כשאתה עוסק בעבודה המושלמת שלך, החיים מלאים באילוצים. החיים מלאים בדברים שלא עובדים כמו שתכננת אותם. כמשל הידוע, האדם מתכנן ואלוקים צוחק. והוא צוחק לא כי הוא צוחק עליך. הוא צוחק כי הוא אומר, ואתה חושב שזה מה שיהפוך אותך לאדם טוב ומאושר. יש לי מסלול אחר בשבילך, בני היקר. אני לא מסתלבט עליך. אני לא רוצה לעשות אותך ככה. בסוף אני נראה לך איך אתה סובל. לא. אני רוצה להראות לך איך אתה מגיע לתפקיד שלך ולשליחות שלך. זה מה שאני רוצה להראות לך. והמודל, המודל האידיאלי של הדמות הזו, מי הוא, מה שנקרא, בעל החלומות, אבל הכל מתרסק לו בחיים. הלו, יוסף הצדיק, הוא חולם להיות מלך, והכל עובד הפוך. במקום שימלוך על כולם, כולם שונאים אותו וזורקים אותו לבור. ואחר כך מוכרים אותו לבית פוטיפר, ואחר כך לכלא. וכמה זמן הוא נמצא בעבודה הזמנית והלא מוצלחת הזאת? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא? כמה זמן? מי יודע? 13 שנים של סיוט, ש-12 שנים מהם בבית הכלא. אבל איך יוסף מסתכל על התקופה הזו? ואתה חושב שהוא ידע את זה? אם הוא היה מתייחס לזה כמו שהאדם הממוצע מתייחס לזה במרמור טוטלי, הוא היה חי 30 שנים, תאמין לי. אולי היה מגיע אפילו למלוך. למה? כי כשהאדם רגע במרמור, אז כל מקום שבו הוא נמצא, אף אחד לא רוצה להיות איתו, נכון? אבל איך יוסף? כל מקום שהוא מגיע, יוסף מצליח. השם מצליח בעדו. הוא נמצא בבית פוטיפר, מיד ממנים אותו אחרי על הכל. הוא נמצא בבית הסוהר, ממנים אותו אחרי על הכל. עכשיו, תבינו, האדם הרגיל לו, אני אהיה כמו יוסף, אז אני אהיה קצת, קצת באושר וזה, ואז, לא, 12 שנים תהיה באושר במקום שאתה חושב שהוא לא אידיאלי. בזכות זה, בעזרת השם, זה יהיה הרבה יותר מהיר. הקדוש ברוך הוא יפתח פתחים, אבל אני לא יודע להגיד לך, לא אני אלוקים, לא אני נביא. אני רק יודע להגיד לך מה הגישה הנכונה לחיים, ואני יודע להגיד לך שזה יביא אותך הכי מהר למקום בו אתה אמור להיות, זה בוודאי. כמה זמן, מה אורך הלימודים שלך, מה הסטאז' שלך, אני לא יודע להגיד לך. ואיך אני יודע מה הגישה של יוסף? רואים את זה בסוף. האחים מפחדים פחד מוות מיוסף. הוא צדק. הוא באמת דמות של מלך. והוא חי כמלך כל ימי חייו, גם מתי שהכל הלך לו על הפנים. אולי תעשה לנו משהו, אולי תראה לנו. מה יוסף אומר להם? השם שלחני. או, הוא לא שלחני רק מתי שאני הגעתי לצ'ופצ'יק. הוא שלח אותי לבור, הוא שלח אותי לבית פוטיפר ללמוד שם ולעסוק שם ולקבל שם ולהבין איך מנהלים בית, הוא שלח אותי לבית הכלא, שם הוא שלח אותי גם כן. ולכן זה בכלל לא אתם, אתם לא הסיפור, אתם צריכים לעשות תשובה בפני עצמכם. אני הייתי בשליחות אינסופית כל הזמן, וזאת שאלה על תודעת השליחות. ואם אתה מוצא שליחות ומשמעות גם במקומות שלא הולך לך בהם, זה באמת סוד האושר, ההצלחה, ובעיקר קרבת אלוקים ועבודת השם. זה על השם שמיים, שהוא לא על ישמע רק מתי שאני שמח ומבסוט והכל הולך לי לפי הספר. זה על ישמע מתי שאני מוצא בחיים האפורים, היומיומיים, באילוצים, הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר אליי, תעזור לי להבין אותך, לא בהתרסה. הכל עשיתי כמו שאתה רוצה, למה אתה לא נותן? לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא, אני רציתי משהו אחד לשם שמיים. יש לי שליחות כאן. אני חושב שזה התפקיד שאני אהיה בו טוב. למה אתה גורם לי לעשות דברים שאני פחות טוב בהם? בגלל טיפשותי. קיבלתי עצות לא נכונות. תעזור לי להבין מה אני צריך לקחת מהתקופה הזאת. אני ממש ממש מבקש, כי אני רוצה. אבל אם אתה אומר שפה בינתיים אני צריך להיות, פה אני צריך להיות. מפה אני עכשיו לוקח את הצדה לדרך. מפה אני מנסה ללמוד מה אני באמת אמור לעשות כאן. ואני חושב לשאלתכם, אוקיי, אז שוב, ורוד, שוב, אז נעשו בהקשר הזה מחקרים, חקר מדעי האושר בעשרות השנים האחרונות הולך ומתפתח, וחקרו כמובן את הנושא של אושר בעבודה. ואחד הדברים שהגיעו בהם למסקנה זה שמה שקובע עד כמה אתה מאושר בעבודה זה לא היוקרה של העבודה וזה לא כמה אתה מרוויח, זה כמה אתה מוצא בתחושת משמעות וכמה אתה רואה בה באמת איזשהו ייעוד. וזה מה שאמרו, יש שלוש דרכים להסתכל על העבודה. ככה המחקר הפסיכולוגי מצא. אפשר להסתכל על עבודה כפרנסה, כקריירה וכשליחות וייעוד. וזה מה שקובע את רמת האושר שלך. כשאתה חי בתודעה של פרנסה, כמו שדיברנו, אתה חי בתודעת הכללה. אני חייב, אני מוכרח. כשאתה חי בתודעת הקריירה, אמנם אתה רוצה את זה, אבל בעיקר מה שמניע אותך זה הכבוד וההעלאה והקידום, ואתה לא בעצם שמח בעבודה עצמה, אלא במה שהיא תוביל, מה שהיא תביא לך. זה לא לשם שמיים. זה מצב, בדיוק, כל הזמן, לקידום, לזה, ליד, להשפעה הציבורית שלי וכו' וכו' וכו'. הקריירה היא זו שמניעה אותך ולא העבודה עצמה. ואתה שחי בתודעת הייעוד והשליחות, אז אתה מאושר תוך כדי העבודה עצמה. עכשיו, קושייה, אוקיי, אבל כמו שהקשיתם בצדק, מגני, אז הקשית בצדק. רגע, אבל יש עבודות שאני לא רואה את הזוהר. אז מה אני עושה איתם? אז שימו לב מה המחקר מצא. במחקר שערכו, כן, שני חוקרים, על עובדי ניקיון בבתי חולים. אוקיי? נראה לי אחד מהאילוצים היותר גדולים בחיים. כל שכן, אם אותו עובד ניקיון בבית חולים, היה מהנדס בברית המועצות. תסכימו איתי, נכון? קבוצה אחת התייחסה לעבודתם כמשעממת וחסרת משמעות, לעומת השנייה שחוותה משמעות. הכיצד? עובדים אלה, שחוו משמעות, עיצבו את עבודתם בדרכים יצירתיות. הם יצרו יותר קשר עם האחיות, החולים והמבקרים, וקיבלו על עצמם לשפר את הרגשתם של החולים והעובדים האחרים. הם יצקו לעבודתם תחושת משמעות וראו אותה בהקשר רחב יותר. הם ראו את עצמם כמי שתורמים לסביעות הרצון של החולים ולתפקוד מוצלח יותר של בית החולים. מה שלי חשוב להגיד, שהם לא חיים בסרט. כולנו יודעים כמה זה דבר אמיתי, שאתה מגיע לאיזשהו מקום, למרפאה או לא... ויש מזכירה שקמה על רגל שמאל ומקללת את יומה ומסתכלת על העבודה שלה כפרנסה ולא כייעוד ושליחות. והיא הורסת לך את היום. ואתה עולה לזה אוטובוס, יש לי... קרובת משפחה שלי היה סיפור מצחיק עצוב, שעולה לאוטובוס והיא רצתה להגיע ליעד מסוים. ובסוף היא התחרתה, התבלבלה, והיא רצתה לרדת קודם. אז היא הלכה לנהג ואמרה לו, אם אפשר כאילו להחליף את הכרטיסייה וזה. מה להחליף את הכרטיסייה? בגלל אנשים כמוך, החיים שלי נהרסים, קיצור, אתה רואה מנדר, הלו, הלו, פרופורציות, משהו. אבל דבר אחד בטוח, בגללו, היום שלה נהרס, כמו שאתם מבינים. כמה האנשים הקטנים שנמצאים בכל כך הרבה צמתים בחיים, כמה האנשים האפורים האלה, המאבטח בכניסה, כמה האנשים האלה שאנחנו כל כך מתעלמים מהם, כמה הם קובעים על היום שלנו אם יהיה טוב או לא יהיה טוב. כמה הפקיד בבנק שמאמלל את חייך ולא עוזר לך בבירוקרטיה, או לחילופין, הזה שמאיר לך פנים ואומר, מה הבעיה אחי? הכל בסדר, תוך שנייה נסדר את זה. זאת אומרת, הם לא חיים בסרט, הם באמת יכולים להפוך חיים של כל כך הרבה אנשים שנתקלים בהם לחיים טובים, לחיים מאושרים יותר, לחיים שמחים יותר. הם לא מאכילים את עצמם קש. וככה עשו גם לעוד ועוד אנשים. זאת אומרת, מה שהופך את העבודה שלנו למשמעותית, שוב, זה הגישה שלנו, וגם בעבודה האפורה, הגרועה והנוראית ביותר שתדמיינו, את יכולים להשפיע על חיים של כל כך הרבה אנשים, וכמובן, ברובד הראשון, ואולי כאן אני יורד לפרקטיקה של המבט האמוני, יש לי שליחות כאן. אז דבר ראשון, אני מרוויח כסף למען משפחתי, אני זוכה לעצמאות כלכלית, זוכרים? צלם אלוקים, והלכת בדרכיו. טוב, טוב, אבל למה דווקא בעבודה הזאת אני פחות טוב בה? אני תורם כאן לאנשים ואני עוזר להם בנקודה זאת או אחרת, כמו שדיברנו כאן וזה. כן, אבל יש דברים שאני יכול לתרום בהם יותר, כי הם מתאימים יותר לאישיות שלי. טוב, אבל יש צבע ויתרונות מסוימים שאני נותן, למרות שעיקר התפקיד שלי זה להיות, לא יודע, מהנדס, ועכשיו אני פתאום בעבודת ניקיון, או בעבודה אחרת, בעבודה שחורה אחרת, בנגרות וכו' וכו', ואני עובד... אבל תכלס, באופי שלי יש משהו שאני נותן, ואחרים לא נותנים. ועדיין, יש לך קושייה, אבל בכל זאת, אני אמור לעשות משהו רחב יותר. כן, כן, אז נכון. אז אתה צריך לנסות לחשוב ולראות, וחלק מהדברים האלה יתבררו רק במבט לאחור, מה אני בכל זאת לוקח כאן? מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי? מלמד אותי ענווה? כפרת עוונות, כן, אבל כפרת עוונות זה קצת חיצון, נכון? ענווה. אולי להכיר אנשים מסוג מסוים, אני יכול להעיד על אמא שלי, יש לזכה לחיים ארוכים, שהיא גם כן אישה מוכשרת מאוד, וכמו שאמרתי לך, נסיבות החיים עלו לארץ, היו צריכים לפרנס מהר, הובילה אותה למלא מלא עבודות פשוטות. ואחד הדברים שאני לומד ממנה מעריץ ומעריך, ואני אומר, הלוואי שאני אצליח גם כן להסתכל במבט אמוני כזה על החיים, כל מקום שבו היא נמצאת, מה אני לומדת, מה אני מקבלת? נגיד, אני זוכר לפני תקופת ההתנתקות, עבדה עבודה ממש פשוטה, ופגשה מלא אנשים פשוטים, והיא אמרה, תדעו לכם, למדתי להכיר איפה העם נמצא, ידעתי שההתנתקות הולכת לצאת אל הפועל, למרות ההתנגדות והזעזוע הגדול, כי ראיתי איפה העמך נמצא, לא הפוליטיקאים ולא השמאל, ראיתי איפה, מה שנקרא, הימין העממי נמצא, וכמה שזה לא מספיק משמעותי להם, ולצערי ידעתי שזה הולך לצאת אל הפועל, ואתה לומד על החיים, ואתה לומד על עצמך, ואתה מקבל עוד ועוד דברים, והדבר הזה הוא דבר שכמו שאמרנו, הרבה פעמים האנשים הפשוטים יכולים ללמד אותנו הרבה דברים. אני לומד להעריך את מה שיש לי. הרבה פעמים אולי היה לי טוב, לא לדעתי מספיק לשמוח בו. פתאום אני מגיע למקום הקשיים, ואני לומד הרבה יותר טוב להעריך. אני אחרי זה חוזר לאותו מקום, ומבט אחר לגמרי על החיים שלי. אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי, שיש כאן איזה דבר, איזה חבילה, שהיא תשרת אותי טוב יותר בייעוד שלי. זוכרים את הכישלונות שלנו? שאנחנו יכולים דווקא דרכם הרבה פעמים למצוא את הייעוד, אז הרבה פעמים זה גם דרך תחנות הביניים הלא מוצלחות שלנו. כי מזה למדתי שהתייחסו אליי לא טוב, איך נכון באמת להתייחס לעובדים. דרך אגב, היום הנושא הזה של עושר בעבודה, מנהלים לוקחים קורסים על זה, כי יודעים שזה מעלה את התפוקה של העובדים שלהם. כן? אז עולם הפוך, באינטרסים אתה דואג לזה שהעובדים שלך יהיו מאושרים, אבל גם זה טוב, לפחות עדיף מכלום, יותר הפסקות, יותר תחושת משמעות וכו' וכו'. אז אתה תלמד איך מתנהגים לעובדים בצורה יותר טובה. אתה תדע איך לרדת לפרטים הקטנים, כי אתה צמחת מלמטה ולא ישר הגעת מלמעלה. כל מיני דברים. לא הכל אנחנו יודעים להגיד. יש דברים שהם נשארים גם במעין סימן שאלה. אבל יוסף, בשורה התחתונה, בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא עושה את הכי טוב. כי השם שלחני, לא רק לנקודת היעד, לא רק בתוצאות, אלא גם בדרך המפותלת, המסובכת, המבורברת. לא קל, החיים האלה דורשים מאיתנו אתגרים, אבל זה בסופו של דבר סוד החיים של חיבור לקדוש ברוך הוא, של עבודת השם, גם בחלקים האפורים והמאולצים ביותר שלהם. כן, אז היו כאן כמה חבר'ה שרצו לשאול שאלות, אז אני אשמח לשמוע. נכון, בדיוק זה מה שאמרתי לכם, שלא משנה איזה עבודה אידיאלית אתה תעבוד, אם לא תדע להתייחס לאילוצים שלך בצורה נכונה וטובה, אתה תחיה חיי מרמור שלרוב לאט לאט ישתלטו ויתגברו עליך.
גם מי שיודע, בסוף כן. יודע, לא יהיה יום ככה.
הנה, אני אומר, עכשיו, הנה, תקופת קורונה, כל כך הרבה דברים השתבשו, אשתי המשיכה לעבוד כרגיל, הישיבה המשיכה לעבוד כרגיל, אבל מסגרות לילדות לא היו לי. אז מה עשיתי? הייתי עם הילדות הרבה מאוד מהזמן, והרגשתי איך יש לי עבודה משמעותית, לראות האם אני מסתכל על זה כאוף או איזה זכות. יש לי עכשיו אפשרות להיות זמן איכות עם הילדות שלי, שאנחנו יותר מדי פעמים עושים outsourcing, כלומר מייצאים את החינוך של הילדים שלנו, להיות איתה יותר, ללמוד איתה תורה יותר, לספר לה יותר, לשחק איתה יותר, דברים שלא יוצא לי בזמן הרגיל. אבל הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה, וגם את חטאי אני מזכיר היום, כן? אז הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה בתור אילוץ, ואז אנחנו מנסים לעשות הכל ובלבד שהם לא יפריעו. וזה חבל, אתה שוב, אתה מפספס את החוויה, כי לפעמים אין ברירה, יש מצבים כאלה, הכל בסדר. אבל אנחנו לא עוסקים בעיקר בשמיעה, במה שקורה לנו, מה שהולך לנו. אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, זה מה שאני רוצה להגיד כאן. החיים הם לא שחור לבן, זה לא או שאתה עובד בעבודה המושלמת, או שאתה עובד בעבודה שהיא אילוץ. כמעט תמיד הם מעורבבים מכל הדברים האלה ביחד. וגם בחיים מושלמים, הם מלאים במיליון ואחד אילוצים. ששוב הילד חולה, ובסוף השיעור הזה שרצית לא הלך, והדבר הזה שתכננת לא הצליח. זה החיים. ומי שלא לומד לראות את השליחות האלוקית, גם דרך החלקים הלא מוצלחים והלא טובים, בשורה התחתונה, כמו שתמיד אמרתי לכם, הוא חי במקרה הטוב חיים של פיצול, במקרה הרע חיים של מרמור וכעס אינסופי על קודש הבריחו. זה דבר עוד יותר חמור. וזו עבודת חיים. אני אומר, זה ממש ממש עבודה שהיא עבודה מידות פנימית, עבודה אמונית פנימית. אבל זה ממש מה שנקרא, אנחנו בנחלתו של יוסף, וזה כנראה הכוח שצריך להיות לנו כאן. ללמוד איך הופכים מהאילוץ לשליחות. שאלות נוספות?
דני, כן. בלימוד תורה, שאני רואה אותך כמו שאתה שמח, אני אומר לעצמי, כי עוד אף פעם לא שמעתי שיעור כזה, ושמעתי בכלל הרבה שיעורים. יש לך חידושים, כל פעם מתחדש אצל דבר. החידוש זה עיקר השמחה. מה מתחדש אצל פועל שעובד בעבודה סגרתית? כלום, אותו דבר, כל היום הוא...
כן.
אני רואה פה את הרובוטים. איפה אדם שחי בעבודה סדרתית יכול למצוא חידוש?
שאלה יפה מאוד. אני חושב שכמעט תמיד את רוב החידושים אנחנו נמצא ביחסי האנוש. זאת אומרת, גם אותו אדם, בסופו של דבר, מעבר זה כמו שאמרתי, הוא מפרנס את משפחתו וכו', הוא באינטראקציה עם עובדים נוספים. יש את ארוחת הצהריים. יש את לעשות... למה אני עושה את זה בכלל? בסוף, גם כשאני עכשיו עומד מול המכונה, אני משרת כאן משהו. אני עושה טוב לאנשים בדרך זה שאני עושה את זה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מכניסים כאן אינטראקציה של יחסים, זה באופן כללי, הכלל במדעי העושר אומר, השקיעו יותר ביחסים ופחות במוצרים. כן? זאת אומרת, תחוו חוויות עם אנשים. וגם כאן, העבודה יכולה להיות כמוצר, כלומר משהו טכני יבש, ויותר כחוויה של יחסים. כלומר, אני עכשיו עובד כי יש לי יחס עם אשתי, כי בסוף אני דואג לה. ודואג לילדים שלי. אני עובד, ועכשיו מישהו שמקבל את המוצר הזה, וזה עובד כמו שצריך, אני עושה את עבודתי. אני עובד, ואחרי זה עם החברים שלי וכו'. אני עובד, אני ביחסים עם הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את תפקידי נאמנה כאן. זאת אומרת, כמה שיותר. עכשיו אני מסכים איתך, ככל שזה יותר אפור, יותר צריך להשקיע בזה מאמץ, אבל אני חוזר ואומר, אם עובדי ניקיון הצליחו לעשות את זה, אני חושב שבידינו הדבר. זאת אומרת, בידינו הדבר, וזו עבודה של חיים. אז אם אני מסכם כאן, בעצם מה שהתברר לנו כאן, שהנושא של מציאת התפקיד שלך, זה דבר קריטי. והנושא של השמחה בתפקיד שלך זה דבר קריטי. כי אם לא, זה בחינת עבודה זרה. עבודה שהיא זרה לך, היא ממש החטאת ייעודך. יחד עם זאת, העבודה הזרה הגדולה ביותר שיכולה להיות, זה שהאדם לא עומד על הרגליים שלו. ומה שמשותף לשני הדברים האלה, זה שהשמחה, העושר, עשיית התפקיד כמו שצריך, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, היא לא אקסטרה. היא חלק בלתי נפרד מעבודת השם, מה שהקדוש ברוך הוא שואל מאימנו. וזה לא יהיה רק מתי שהולך לך, זה חובה וזה חייב להיות, וזו עיקר עבודתנו בכל שלבי הביניים עד שהולך לך. לא ניתן לדור המעבר, לגיל ההתבגרות האנושי שעובר עלינו, ששואף לגדולות, לא ניתן לו לרסק אותנו בחלטים ובהבטלה למיניהם עד שלא מצאתי את העבודה המתאימה. כי אם אתה לא תהיה מוכן לעבור את שלבי הביניים מתוך שמחה ותחושת שליחות, שזו עבודה משמעותית, למה לא תגיע? ליעד הסופי. כי אתה לא מוכן ללמוד מהשלבים שמגדילים ומצמיחים אותך לקראת התפקיד המשמעותי. אז הלוואי שנזכה לשמוח בתפקידנו, לשמוח באילוצנו, לשמוע את דבר השם הקורא לנו מתוכנו, וגם מתוך כל הדברים שמתבחבשים ומתברברים לנו במהלך הדרך, ובכך נזכה להגיע לתפקידנו, ולא נזכה להגיע לתפקידנו. אני כופר במה שאמרתי עכשיו. נזכה לחיות את תפקידנו בכל שלב ושלב, בעזרת השם, בקרוב ממש.